הפרונטלית, מה היחס בין האדם לחסר, מה שאנחנו קוראים גדר הנציגות, שליחות, יעד, איך החסר מייצג אותי. ואני לא עושה את המעשה קניין, חסר עושה את המעשה קניין, החסר הוא לא השליח הקלאסי, וזאת השאלה שפחות או יותר הגמרא מציגה על פני השטח. חצי משום יד יש רבי ולא גרה משליחות, אמירה מפורסמת של רבשי. הגמרא בדף תאיר עמד ב', לטמן דפולק שחצה מטעם יד. קודם כל ברוך הבא, יוחנן, ברוך הבא. מי עוד חזר אלינו? לא זוכר. אבל לא מקרון. אוקיי. הגמרא בדף יד עמד ב', שלטמן דפולק שחצה מטעם יד. כל השאלה אם יש חצר גם מדין שליחות, נפקא מינה לקטן, או נפקא מינה ילפין הנגט מציע מגט. אבל אני כל הזמן מדגיש לכם, אבל בסדר, אחרי שנגדיר איך החצר מייצג אותי, מה החצר עושה? מה המעשה קניין של החצר? מאוד קשה לשאוף את זה מהים. איפה בדיוק הנושא הזה מתקיים? הגמרא לא מתייחסת לנושא הזה בצורה ישירה. מחפשים כל הזמן מה זה אומר לי על מעשה קניין של החצר, ומאוד מאוד קשה למצוא. למשל, הסוגיה במהלכת. כן, רב הראשונים הבינו שהבעיה במהלכת זה לא המעשה קניין של החצר, כי החצר שומרת. אנחנו ניסינו לעלות ברש"י, הנה, אלקנה, ברוך הבא. בוקר טוב, אלקנה. כן, לא שומע. אלקנה, בוקר טוב. לא שומע. אלקנה, אתה שומע? כן, בוקר טוב. בסוגיה של חצר מהלכת. הבעיה שזה לא דומה ליד, יש אוטונומיה, הוא פורש ממני, הוא לא שליח טוב. בסוגיה של חצר משתמרת ניסינו. חשבנו שאולי חצר משתמרת תהיה הסוגיה שלנו, ואולי נוכל להוכיח שהפעולת קניין של החצר היא השמירה, וחצר אינה משתמרת אינה שומרת, וככה בנינו, אבל לפי הרבה ראשונים, בעיקר בעלי התוספות, שוב פעם, למה חצר אינה משתמרת? בגלל שאין שליחות ואני לא סומך עליו, כי ראינו כל כך הרבה קולות, כן? ראינו בפאפה, אפשר להקל בדעת אחרת מקנה, ראינו שאדם עומד לידו אפשר, לפי רבשי, לפי כמה ראשונים, ראינו שבמתנה גם כן אפשר להסתדר, זאת אומרת, גם בלי דעת אחרת מקנה. אבל כל הזמן אנחנו מנסים, אנחנו מחפשים. למענו איזה 4-5 סוגיות של חצר. למענו חצר מלאכת, למענו מידת הבעלות, חצר סחורה, הבנת שאלת רבי אלעזר בדף תתמד ב', במי שמושך כלים אגבי בהמה, שלפי הרנבן והרשב"א מדובר במי שסוחר חצר, אין לו בעלות שלמה, או קונה את החצר רק לעניין קניין. אז בעיקר רוב ההלכות של חצר הן הלכות של היחס של החצר לאדם. אם החצר מהלכת או נשארת צמודה. אם החצר שומרת או שאדם כבר מזלזל בחצר שאינה שומרת, אז אני כבר מנתק אותו מלהיות שליח שלי. אם אני קונה את החצר או שקניתי רק למטרת קניין. כאן בדף י"ב עמוד א' אנחנו מגיעים לסוגיה שהיא בוודאי לא סוגיה שמתייחסת לנציגות החצר, אלא לקניין החצר. כי כאן אני לא מודד את היחס בין הבעל לחצר. החצר הוא חצר טוב, החצר הוא חצר קבוע, החצר היא אינה חצר מהלכת, החצר כנראה משתמרת במצב הקלאסי, יש מחיצות. כל השאלה שהחפץ לא מונח בקרקעת החצר בצורה קבועה. בדרך כלל, המעשה קניין הקלאסי של חצר, שאדם זורק את החפץ לתוך החצר, והחפץ נח ונוחת על הקרקע של החצר. זה הנחיתה, המיקום, הכניסה הקלאסית, שדבר נח בקרקע החצר. כאן אין כאן נחיתה, הוא נמצא באוויר. אז ברור, ברור, ברור שהסוגיה הזאת מתייחסת לא לשאלת הנציגות, אלא לשאלת מעשה קניין. זה מה שהופך את הסוגיה הזאת לכל כך חשובה, כי יש כאן בסוגיות הקודמות, בואו נגיד ככה. מי שרוצה לראות את הסקירה של שלוש הסוגיות העיקריות שראינו, למדנו מהלכת, משתמרת, ואנחנו נלמד אוויר החצר. מהלכת כנראה עוסקת בנציגות לפי רוב הראשונים. אוויר עוסק, הסוגיה הזאת עוסקת במעשה קניין של החצר, איך אני קובע ומגדיר אותו. משתמרת, יש למשלוח לשני הכיוונים, זה לא ברור. כן, בסוגיה שמהלכת זה שליחות ויד לפי הפשוט, למענו דרך להבין את הסוגיה האחרת. באוויר החצר אין דרך להבין את הדיון כשאלת נציגות, כי החצר הוא שלי לגמרי. הבעיה שהחפץ לא מספיק X בתוך החצר. שזה מה זה X בתוך החצר. השאלה של חצר משתמרת, זה כבר דיון פתוח. אם הבעיה בחצר אני משתמרת זה הנציגות, אני לא סמך עליו כשליחות, או חצר אני משתמרת כי החצר לא שומר מספיק את החפץ, או שאפילו החפץ לא נמצא בכלל בתוך החצר. אוקיי? זאת הקדמה ראשונה. הקדמה שנייה, איפה זה בא? הקדמה שנייה, איך הגענו לשאלה הזאת של אוויר? מה פתאום שהשאלה הזאת צצה באמצע שום מקום? סתם הגמרא מכניסה שאלה של אוויר, זו שאלה מעניינת. אני מאוד אוהב שהגמרא מביאה את השאלה של רב אצלנו, כי זה עוזר לי לנתח את החצר. מה הקשר? וכאן הקשר חשוב. לפעמים הקשר הוא, הגמרא מביאה עוד הלכה בשם אותה המורה, עוד דין, אין קשר, סתם כדי שנזכור, הגמרא מביאה רצף של נושאים. אבל כאן ההקשר הוא מאוד 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 חשוב, אבל שוב פעם, מתודית, קודם כל להבין את הליבה, את הגרעין, ואחר כך את החיבור והאסוציאציה להקשר. אז בואו נקרא את הגמרא, כן, מישהו יכול לסכם איך הגענו לרבה, מה הכניסה שלנו לרבה, מה פתאום שהגענו לרבה?
לריצה.
כן, איך הגענו לריצה?
משנה.
משנה. אבל המשנה לא עוסקת בקניין, אז מה, אם החפץ רץ אז אני לא קונה, אז איך, מה פתאום, איך זה קשור לרבה?
יפה.
אז הכל זה מתגלגל מהחידוש של יוחנן, יפה. כן, מה ראינו? ראינו בגמרא, בדף י"א עמוד ב', שבחצר שאינה משתמרת, לא במקרה שלנו של חפץ רץ, ממש חצר שאינה משתמרת, אותו סיפור של הזקינים. ופאפה אמר שדעת אחרת מקנשני. מאיפה למד רפאפה שדעת אחרת מקנשני? אז רפאפה הסתמך, התפסס על החידוש של רבי יוחנן. שבי יוחנן וכמה אנשים לא ברור מי אמר את החידוש, אבל כולם מסרו שבמשנה שאדם אינו קונה צבי רץ ועוף פורח, במידה וזה לא מציעה אלא מישהו מקנה לו צבי רץ ועוף פורח, אז הדעת אחרת של המקנה יעזור לו לקנות צבי רץ ועוף פורח בחצר, בשדה. ורפאפה למד מזה שאם דעת אחרת מקנה יעזור לאדם לקנות צבי רץ ועוף פורח, אז הוא גם יעזור לקנות בחצר שאינה משתמרת גם חפץ דומם. זה הגמרא שלמדנו בדף י"א עמוד ב', יפה עלי. כן, ומינו תמרה, מאיפה רפאפה קיבל את דינו בדף י"א עמוד ב', תתנן, ראה אותה נצין אחר מציאה, אוקיי, רב ירמיה טען דווקא שהוא מגיע, אם הוא לא מגיע הוא לא יקנה את הצבי רץ, זה המדד, כן מגיע, לא מגיע. ושאל רבי ירמיה במתנה היך, קיבלה מיני רבי אבא בר כהנא אף הפי שרץ אחריהם ואינה מגיע, מה הייתה אם לא משום לדעת אחרת מקנה? אז הוא קיבל תשובה מרבי אבא בר כהנא שדעת אחרת מקנה בצבי רץ בחצר. אז אם דעת אחרת מקנה בצבי רץ אף הפי שאינו מגיע, אז דעת אחרת גם כן תקנה לו בחצר שאינה משתמרת. אוקיי? אז הגמרא מביאה את הדין הזה. הגמרא ציטטה את הדין הזה באמצע הדיון בדף י"א עמוד ב' כדי לבסס את רבי פאפה. עכשיו הגמרא חוזרת, גופה. בדרך כלל ככה הגמרא עושה. היא מצטטת איזה משהו, איזה הלכה, איזה אינפורמציה, כדי לעזור לדיון. ואחרי שהדיון מסתיים, הגמרא חוזרת ומנתחת את אותו דבר שציטטנו. אז כאן אומרת הגמרא גופה. אמרנו במשנה ראו אותן רצינה אחר המציאה, רבי ירמיה בשם רבי יוחנן נתן לנו את המדד, אם אתה מגיע לצבי אתה קונה, במידה ואתה עומד ליד החצר ומת תסכלי חצרי, כי כפי שראינו בדף י"א עמוד א', אז אתה קונה בצבי שאתה מגיע אליו בתנאי שאתה עומד ליד החצר ואומר זכת לי חצרי. אוקיי, בא רבי ירמיה במתנהך, קיבלה מיני רבי אבא בר כהנא אף על פי שרץ אחריהם ואינה מגיע. דעת אחרת מקנה היא כל כך חשובה שהיא גם יכולה לתת לך קניין על צבי רץ שאתה לא מגיע אליו. ואז הגמרא אומרת, שמעת מה שאמרת עכשיו? אפשר לקנות צבי רץ? אנחנו חשבנו שאין סיכוי לצבי רץ. כל הדין שרפפה זה אבן בתוך חצר אינה משתמרת, דעת אחרת מקנה. אבל שדעת אחרת מקנה תעזור לך לקנות סבירץ, סבירץ זה כמו דבר שנזרק בתוך אוויר החצר, חושבת הגמרא באבא מינא. וזאת בדיוק השאלה של רבא. אז למה רבא מסתפק באוויר שאין סופו לנוח מי שזורק ארנקי, אין כן קונה לא קונה, מה ההבדל בין זה לבין סבירץ? אמרנו שבסבירץ יש קניין בדעת אחרת מקנה, מרב המשמע שיש ספק בדבר שנזרק, ארנקי שנזרק בתוך אוויר חצר, גם בדעת אחרת מקנה. ואז התשובה היא, לא, 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 מתגלגל שני. יש לחלק בין סבירץ לבין דבר שרק נזרק וטס באוויר החצר. כאן יש הרבה הרבה בעיות, מה הקשר, מה הווה מינה להשוות ארנקי זרוק לבין סבירץ, הרי מסקנה היא ברורה, מה בכלל הווה מינה. האם רבא עוסק דווקא בהקנאה? הרי כל הדיון של צבירץ זה דווקא הקנאה, מרבא משמע שהוא לא עוסק בהקנאה, הוא דווקא בה... יש המון המון שאלות בגשר, למה גמרא מחברת בין הדיון של צבירץ לבין דברי רבא? וזה חשוב, הממשק בין רבא לבין צבירץ. תוספות כבר מתייחסים לזה, דיבור מתחיל ויצא, מרת השם זה נשאיר ליום, ליום ראשון. השלב ראשון זה להבין את הדין של רבא. ניקח את הדין של רבא, נוציא אותה בוואקום, כאילו הוא לא קשור לסוגיה שלנו, מה הדין של רבא? אחרי שנבין את הדין של רבא, כמובן נעלה כמה דרכים להבין את הדין של רבא, עכשיו, מה הקשר בין הדין של רבא לצבירץ, והווה מינו ומסקנה? כן? כל הזמן, אטומי, לבודד את האטומים. יש כאן אטום של רבא, מה דינו? אחרי שננתח ונבין את הדין הזה, נוכל לבין את המולקולה של החיבור בין רבא לבין הגמרא שלנו. אחרת זה שוב פעם הכל יתבלבל. לחתור לעומק, יש דין של רבא, הוא stand alone, הוא הלכה עצמאית, רבא עלה שאלה, רבא לא התייחס למשנה שלנו, זה כל הבעיה של הגמרא. למה רבא לא התייחס לדברי רב ירמיה במשנה? אבל רבא הציע שאלה שהיא לא קשורה למשנתנו. אז נצטרך לבין את הדין של רבא, אחרי שנבין את השאלה ואת הדין של רבא, נוכל להשוות ולחשוב מה בכלל הייתה הווה מינה ומה המסקנה. אוקיי? זה השדה שלנו. אנחנו הגדרנו את השדה. היום אנחנו עוסקים בדינו של רבא, ביום ראשון, יום שני, ננסה ללמוד על הקשר בסוגייתנו. אוקיי. מה שאלת רבא? האם יש קניין? חצר? אוויר שאין סופו לנוח. אז זה כבר שאלה משודרגת, שאלה מסובכת. אם יש קניין באוויר שאין סופו לנוח. יש כאן איזו הנחה. מה ההנחה? שיש קניין אוויר. כל השאלה, מה קורה בקניין אוויר שאין סופו לנוח? ולא רק הנחה, אלא כנראה ששאלת רבא, האם יש קניין באוויר שאין סופו לנוח, היא בעצם שאלה איך להבין קניין אוויר. תלך אחורה, כן? כשאנחנו מגדירים הלכה, אז הנפקא מינה תהיה היישום. איך אני מגדיר X? מה יקרה ב-X במסגרת Y? אז עכשיו אני הולך אחורה. יש שאלה אם אוויר שאין סוף לנוח סוג מיוחד של אוויר יקנה, אז כנראה שרבא חוקר מה אופי קניין אוויר. יש קניין אוויר, אני יכול לראות את הקניין אוויר בשתי דרכים. השתי דרכים האלו כנראה ישפיעו אם אני מפעיל קניין אוויר גם באוויר שאין סוף לנוח. אז לפני שאנחנו ננתח את רבא, צריכים ללכת עוד יותר אחורה, כן? אי אפשר לחשוב מה הדין באוויר שאין סופו לנוח, צריכים לחקור מה? מה זה? קניין אוויר. אוקיי, אז אנחנו חלפנו את זה עד הבסיס. עכשיו אנחנו בעצם, כן? הורדנו את כל הבשר, כל האור, כל הגידים. עכשיו אנחנו בעצם. מה הדין של קניין אוויר? נגדיר את הדין של קניין אוויר, אחר כך נשאל מה סבר רבא, מה הספק של רבא, ואולי רק אחר כך נוכל להבין מה הקשר לסוגיות. אז אם יש קניין אוויר או אין קניין אוויר, אנחנו לוקחנו את זה כהנחה, כן? אם יש לי גמרא אחת ובא במציא י"ב, אז כנראה שרוב המניח שיש קניין אוויר, יש קניין חצר על ידי אוויר החצר. אבל אם יש גמרות שאומרות לי במפורש שיש קניין אוויר בחצר, זה סתם הנחה של רבא? מאיזה גמרות יש לדייק שיש קניין אוויר? גיטין ו? שבת, לא כל כך. זבחים אולי. זה לא קניין חצר, מאיזה גמרות? קב. כן, יש שתי גמרות, גיטין ובבא מציע קב, שמשם אתה לא יכול להחיש, כי מי שיכול להגיד לרב, אני מחיש את כל המציאות של קניין אוויר, אין קניין אוויר, רק קניין קרקע, רק אם הוא נמצא בקרקע של החצר. Aval, Hamishna begitin, mitaret matzav shel kinyan chaser ba'avir legabei gerushin. Rava hanacha shegerushin domed lekinyan, hanacha shepachot yeter shemanu ala kol hazman. Lidaf ayin tetam and aleph, yesh shtei dugmaot b'mishna. Isha omedet begag, ha'baal omed b'chaser, o'efach. Haito omedet al rosh hagag, v'zar kula, kivan shehigia la'avir hagag, it's a megoreshet, avir hagag. And the Chadavar Mifroash Yoter Mizeh, Avir Hagag. Shoel Tagmara Beseder Avol HaGet B'Toch HaAvir Lo Nishmar. Karega, Navin, Shashilahi, okay. HaGet Nimtza B'Avir Avol Yesh Ruach. V'Berega Sheyesh Ruach She'Me'ayemet Al HaGet Lo Nashav Chatzeh Mishtaner. V'Ani Machzir Otanu L'Sigya Kodemet. HaGet Nimtza B'Avir. Avir nechshav chelik mechaser. Avo b'nigud lekarka ein kan mishtameret. Az amerat ha'gemara al tidag. Begag sheyesh lo makeh askinan. Yesh mechitza. Az v'raga shu magi al avir ha'chaser b'toch ha'mechitzot. Az yesh shneim. Yesh gam avir v'yesh gam mechitzot. Az yesh kinyan. Ve'a shniya. Ula bar menashe mishnei de'abim. Amar ha'cha b'pachas mishlosh samach lagav. V'dibar shu mamash namoch shepachot mishloshat tefachim. ואז שוב פעם, לפי ההבנה הפשוטה כאן, כל הזמן עמיד את ההבנה הפשוטה, הגמרא כבר יודעת שיש קניין אוויר, זה מהמשנה, השאלה, אוקיי, אבל לא מספיק אוויר, צריכים גם שמירה. אז זה משתמרת, אז אני מנמיך את החפץ, או שאני מגביע את המחיצות. אבל מדובר במקום באוויר שיש שמירה והגנה. אבל דבר יוצא מהגמרא שיש קניין אוויר. או, במצב ההפוך, ש... נשאר בדין הזה, במקרה הזה. אז אדם יכול לזרוק את הגט, מכיוון שהגיע לאוויר הגג, אז האישה מתגרשת. אוקיי? מה ההוכחה מדף קב? מה אומרת הגמרא? הגמרא מתבססת על המשנה בקב. בקב אומרת המשנה שהזבל בחצר של הסוחר, הקנוי למזכיר, הסוחר גר שם, הדר שם, אבל הוא קנוי למזכיר, הזבל של המזכיר. הגמרא בקוף ב' כדאי לפתוח, מביאה ברייתא. והברייתא מתארת סוג של זבל שמגיע לסוחר. איזה זבל מגיע לסוחר? אומרת הגמרא, הקולט מן האוויר. אם הסוחר יביא את כליו ויקלוט את הזבל לפני שהזבל ייפול לקרקע, אם הזבל ייפול לקרקע, זה המשנה של המזכיר, כי זה החצר שלו. כמובן, דנינו, איך זה משתמר, איזה אחר גר שם. אבל אם הוא קולט את הזבל מהאוויר, מהבהמה ישר, והוא מכניס לתוך כליו, יש הלכה של כליו של אדם קונה לו כחצר, דרך אגב, סוגיה מאוד מאוד חשובה, אבל לא נספיק ללמוד במשיח לבין קניין חצר, דרך אגב, הסוגיה של קניין כליו. אבל כאן, הסוחר קונה דרך כליו. שואל את הגמרא, מה פתאום? שואל את הגבים איסו, לא הדבי יסי ברבחנינה, דאמר חצר של אדם קונה לשלומי דעתו, קולט מאוויר, הרי הוא שלו. אוויר חצרה הוא. הרי זה באוויר של המזכיר, החצר הוא של המזכיר. הגללים, הזבל נכנס לאוויר של המזכיר, אחרי שהם יצאו מגוף הבהמה, לפני שנכנסו לכלב של הסוחר. למה המזכיר אינו קונה את הזבל באוויר חצרה? אז הגמרא נותנת שני תירוצים, תירוץ של הבית, תירוץ של רבא, אבל תירוץ של הבית זה הוקים כהכי מיוחדת, אבל הכי פשוטה, מדובר שהסוחר הדביק את הכלי לגופו של הבהמה. ואז הגללים אף פעם לא היו באוויר החצר של המזכיר. הסוחר בא והדביק את הכלי, אמר אביי, במדביק כלב לשולי הפרסקי. אוקיי, אז אם אני שואל את עצמי, האם יש או אין קניין אוויר? זה לא רק דבר שרב הניח, זה דבר מפורש בשתי גמרות. אף אחד לא יכול להחיש שיש דבר שנקרא קניין אוויר בחצר. עכשיו עלינו להגדיר את הקניין. מה הקניין שלכם? זה דרך הכי פשוטה, אני אגיד מה? לא, זה קניין חצר, אבל איך? אוויר חלק מהחצר, יפה. אני מגדיר חצר, אני מגדיר מקום, אני מגדיר את זה גם אצל הוורטיקלית. אז כדי שחפץ ייכנס, אני לא דורש קרקע, אני דורש אוויר, מקום, אזור, חום. אז החצר מלא על מצווה באוויר. קניין חצר מתהווה על ידי אוויר, לא רק על ידי קרקע.
למה זה כל כך פשוט? כי אז אני מבין את ההבדל, את החילוק של הגמרא בין קניין לבין מה, איזה חילוק הגמרא אומרת. יש הגמרות עוסקות בקניין, נכון? הגמרא בגיטין, הגמרא במציע, הגמרא שלנו, כולם עוסקים בקניין. יש דיון אחר שהגמרא משווה. הגמרא לא משווה זבחים, זו שאלה. על מה הגמרא כן משווה ומחלקת? אביעד? שבת. בשבת יש מחלוקת, אצלנו מופיע בהגמרות, מחלוקת בין רבי עקיבא לבין החכמים. מי שזרק חפץ מרשות הרבים, מרשות היחיד, רשות היחיד ורשות הרבים באמצע. אז אין כאן הנחה של החפץ ברשות הרבים אחרי שהוא עקר מרשות היחיד, או אין כאן עקירה מרשות הרבים אחרי שהוא נחת ברשות היחיד. כדי לבצע קניין הוצאה או קניין הכנסה, צריכים עקירה מרשות הראשונה והנחה ברשות השנייה. כאן העקירה הייתה מרשות היחיד, והנחה גם כן הייתה ברשות היחיד. אז אין כאן שום מלאכה, שום הוצאה, שום הכנסה, למרות שהוא טס להביא של רשות הרבים. זה הגמרא בשבת, רבי עקיבא מחייב. הרבנן פותרים, כי הוא לא נחת, הוא לא נעקר, הוא לא נחת, הוא נעקר מרשות היחיד, נחת ברשות היחיד, אין כאן הוצאה, אין כאן הכנסה. רבי עקיבא מחייב שבכמה מקומות בשבת, בעיקר בשבת ד' ובשבת הצדיק ז'. אותה המחלוקת, ועקיבא מחדש חילוטה כמי שהונחדה מי. שברגע שהוא עובר דרך רשות הרבים, באוויר של רשות הרבים, כאילו הוא נקלט ברשות הרבים, וכאילו הוא נח ברשות הרבים גם. חילוטה כמי שהונחדה מי. אבל רבנן חוקים. שואל את הגמרא בגיטין, מה פתאום שאישה מתגרשת באוויר החצר? זה נגד חכמים. חכמים של רבי, חכמים של רבי עקיבא, לא ברור מי זה, אצלנו של רבי עקיבא, הגמרא חושבת. חכמים סוברים שמחפץ טס ברשות הרבים, הוא לא נחשב מונח בקרקע של רשות הרבים. אם הוא לא נחשב מונח בקרקע של רשות הרבים, אין כאן איסור מלאכה. אז איך אתה מצד אחד מכשיר גירושין באוויר חצר אישה, באוויר הגג, הרי זה נגד שיטת חכמים שקלוטה, לאו כמי שהונחדה מי. זאת שאלת הגמרא בגיטין. מה אומרת הגמרא? מה לשון הגמרא בגיטין עין תת? אפילו תימא רבנן. עד כאן לא פליגי רבנן על ידי רבי, רבי רבי עקיבא, אלא עניין שבת. אבל הכה משום אינטורהו, והכה מינטר. מה החילוק של הגמרא? מישהו יכול להסביר את החילוק? בשבת מעניין אותי שאלה X, וזה נתון במחלוקת. בגיטין מעניין אותי שאלה, גיטין וקניין, מעניין אותי שאלה אחרת, ושם לכל ילמה אוויר הוא טוב. מה ההבדל בשבת? בשבת חפץ טס ברשות הרבים, שם יש מחלוקת. אבל בקניין, בגרשין, שם לכל ילמה חפץ טס או חפץ נמצא מעל החצר, הוא קנוי והיא מגורשת. מה ההבדל? בקניין מעניין אותי מה? שמירה, אוויר, הימצאות, נוכחות. מה מעניין אותי בשבת? הנח, תגיד פחות. זה חידוש חשוב, תזכור את זה, אבל משהו מינימליסטי. מה מעניין אותי? כדי לבצר כאן, כדי לייצר כאן חידוש שבת, אני דורש לא רק הימצאות בתוך איזה תחום, אלא הנחה לקרק. כל העניין של שבת זה עקירה והנחה, זה הגדע, צריך להניח על הקרקע. אז יש מחלוקת. יש שאלה בשעס כללית, אפשר להגיד את זה כשאלה כללית, אפשר להגיד את זה כשאלה ספציפית, האם אירוע עתידי כבר עכשיו קיים בהווה? כן, מישהו מכיר את אולי ההלכה הכי מקובלת, שאירוע עתידי אני כבר מתחשב בו כאילו הוא קיים עכשיו. אירוע שוודאי יקרה. במחתרת זה של הפסיכולוגית, הוא לא, בסדר, כאילו, כל העומד, יפה, כל העומד להישרף, כשרוף גם. איך אנחנו קוראים להלכה הזאת? מכתב כתציור, לפי כמה ראשונים, אני חושב שהם נאמר, אם זה כן נכון או לא נכון. כל העומד להישרף, כשרוף גם. אדם היה בכלים, מדבר על זה קצת במלאד מזרחים, היה עומד לזוכה, למרות שנשפח זה כאילו זרח. כל העומד לגבות כגבוי גם, נכון לגבי שמי. לפעמים יש דברים בעתיד שאני כבר מתחשב בהם בהווה, כי הם כל כך מיידיים. הייתי אומר שאולי אפילו בלי הדין הזה, אבל כל השאלה בשבת זה מחלוקת רבי עקיבא, רבי מול החכמים, האם חפץ טס ברשות הרבים, קשרים את המשפט, נחשב כאילו הוא מונח בך. הוא נקלט, האם קלוטה כמי שהונחה גם. אם לגבי שבת, אני מחשיב את החבת כמונח על הרצפה. כי הנחה ברצפה היא חיונית לשבת. כי כל המלאכה זה העתקה, הולכה וקביעה. זה כל המלאכה. אני מעתיק חפץ משות אחת, מעביר אותו לשות אחרת, וקובע אותו, ומניח אותו בשות השנייה. מלאכת הוצאה והכנסה הן בת מלאכות של שלוש שלבים. העתקה, ניתוק, העברה, והושבה וקביעה במקום החדש. אז שם בשבת מעניין אותי רצפה. יש מחוקת. את השם נלמד שבת, יש מחוקת רבי עקיבא וחכמים. איך אני מגדיר קלוטה? זה כן כאילו מונח, לא כאילו מונח. בקניין וגרשין, אני לא עוסק ברצפה, אני עוסק באוויר. אוויר קונה לכל יום, כי אוויר נחשב חלק מהחצר. אני לא אומר שדבר באוויר נחשב מונח ברצפה, דבר באוויר הוא נחשב באוויר, אבל הוא קנוי כי חצר קונה דרך חצרו, דרך קרקע איתו ודרך אוויר. אני לא חייב למקן ולהוריד את החפץ לרצפה. מספיק שהוא נמצא באוויר. וזה בעצם החילוק של הגמר, שוב פעם, תסתכלו בגמר בפנים, כי זה מאוד חשוב. הנימי לי שיש מחלוקת, שוב פעם הלשון בשבת מאוד מעניין, קלוטה כמי שהונחה דמי. כל המגמה זה, האם זה נחשב מונח, כן או לא, מחלוקת הנעים. אבל לעניין גט, מישהו מינטרי הוא, ואק המינטר. אני צריך שזה יהיה שמור וכנוס וכלול בתוך החצר. אז מה אכפת לי אם זה על הרצפה או לא על הרצפה? אז כל הסוגיה הזאת היא חלקה מאוד מאוד. לפני שנגיע לרבה, עכשיו אף אחד לא מזכיר רבה כאן. לפני שנגיע לרבה, יש מה שנקרא קניין אוויר, צריכים להבין אותו כדי להגיע לרבה. איך מבינים קניין אוויר? יש גמרות שבעצם מאשרות קניין אוויר, והפשטות, הבנה פשוטה כפי שטענתם, זה אוויר קונה. בשבת מעניין אותי אם זה נחשב כאילו מונח, זה כמובן שאלה מעניינת, אבל יש להפריד בין שבת לבין קדושה. כאן השאלה הכי חשובה של הסוגיה. למה אנחנו לא עוצרים את השיעור עכשיו? אני תמיד מלא את השאלה הזאת, מה מחייב אותי להעמיד תובנה אחרת, פרדיגמה אחרת? מה הלחץ בסוגיה? למה זה כל כך פשיטה, זה כל כך חלקה, כל בעל מקומו? אני אספק לחשוב מה חושב רבה אולי. אבל לפני רבה, אם יש משהו בגמרות, שמהם משמע שבגט, טוב זה על מה זה קניין אוויר בחצר? הפשטות שזה דין של אוויר. הוא קיים. אבל השואל, את השם, נגיע לשאלת רבה, באוויר שאין סופו לנוח. אבל אוויר שסופו לנוח, שברור יש קניין, אז אני מבין אותו כדין באוויר, בניגוד לשבת, שזה דין בקרבה. דין בהלכת קרבה. למה אני לא עוצר כאן? מה ראיתם בגמרא שאומרת, רגע. אם זה דין באוויר, למה זה? תשלים את המשפט, מה למה אם? מה גורם לחץ? מה יוצר פה את הדינמיקה של הסוגיה? מה הסתירות? מה ההיגיון הלא פשוט? זה כל כך חשוב, אלא? המנו פה אמירה פשוטה, אמירה בסיסית, אמירה הכי הגיונית, יש קניין אוויר, חילקנו בין קניין אוויר בגט וקניין לבין שבת. תשימו לב לשבת, אם אדם יכול לקנות באוויר, למה? אוויר? אוקיי, כי יש שני תנאים, כניסה בתוך אוויר חצר וגם שמירה דרך אוויר, אז שמירה באוויר זה יותר מסובך, צריך לחיסות שם. מה?
לא משנה.
לא שומע?
למה התחילים
בלא, לא, אוקיי, זו שאלת רבה. זאת אומרת, אתה בעצם שואל, זה כל כך פשוט מה חשב רבה, למה יש לרבה שאלה? זה קצת מעניין, זה לא קושי יכול להגיד, האם דבר שעובר את החצר בצורה הנוכחית, אם זה נחשב באוויר? איך אני מגדיר אוויר? זה משנה להמשך. דבר נמצא באוויר, אם הוא באוויר ככה, ולא עובר בצורה הורזנטלית, או הנוכחית, עובר בצורה ורטיקלית, אני יכול להגיד מה זה נחשב באוויר. אני יכול להגיד, אבל יש גמרא שאומרת, רגע, יש מגבלה, יש גמרא שאומרת במציאות הזאת, אין לך קניין אוויר. אם יש דבר מתחת שמפריד בין החפץ לבין החצר, אז אין לך קניין. שתי דוגמאות?
כלי
וספה. מה? המשנה בגיטין אומרת, הוא מלמעלה והיא מלמטה, וזרקו לה, שפעם כיוון שיצא משס הגג, נמצא ונשרף ראיזה מגורשת, אותו דבר, ברגע שזה באוויר החצר הוא בסדר, גם אם אחר כך הוא ימחק או יסרף, כי היא כבר מתגרשת. אבל כאן אומרת, אם אמר רב נחמן, אמר רבא בר רבוא, לא שנו, אלא שקדם גט לדליקה. אם זה רק את הגט, הגט הגיע לאוויר האישה, ואז הבהירו את הדליקה. אבל קדמה דליקה לגט? לא. אם אבל זה רק את הגט, וכבר הייתה שריפה, כבר היה אש, והגט הביאה לאוויר החצר מעל האש, הוא לא קונה. למה? מעיקרה לשריפה כזה. וואו, רגע, רגע, וואו, וואו, וואו. מה אכפת לי? הוא באוויר החצר.
הוא עומד על הגג, אישה עומדת בחצר, אבל עומד בגג, זורק את הגט, הגט מגיע, יש אש, אבל ברגע שפורגים מחיצות החצר ככה, יש כאן אוויר. מה אכפת לי? שיש למה את הספר, יש כאן אוויר.
אפשר גם להגיד שאתה לא עונה על התנאי של שמירה לכם בתוך שאתה
מגיע. בסדר, אפשר להגיד הרי זה, אבל צריכים להגיד משהו. כן, יש הרי לכם את הרי, אבל זה קושיה. ברגע שאני מגיע לרגע זה קושיה, יש מחיזה, במחנה יש משהו בשבילה, יש פה אבא יושמו. ברגע הוא יושמו. אתה מגיע למשהו פה, ואתה רואה, אתה צורך להגיע למשהו, לא למשהו. והדוגמה של דף קופת. בדף קופת יש את הבהמה, והבהמה מציעה לה גללים. והסוחר בא עם הכלי. והבעיה דרך היחיד לסוחר זה להדביק את הכלי, ולא לתת לגולים, לתת לאוויר. אבל לפי רמה, כי רמה לא היה לדל קינטס, אז דל קינטס מאוד מאוד מקבילה, דווקא מקביל כלי ל... אבל מדובר, הנה החצר, והנה תרים רבה מספיק להניח את הכלי מתחת. רגע, מה שכבר נעזור, אבל כרגע, הגללים נמצאים באוויר החצר, ויש דין אוויר, והוא שמור בדבר החצר שלו. זאת הבעיה. זה המבנה של הסוגיה. אני פה פתרונות, אבל זה המבנה של הסוגיה. איכשהו, לפני שאני מזכיר את רבא, אל תחשוב על רבא, כי רבא זה רק יסבך את הנושא. אנחנו לומדים את הסוגיה של אוויר. כמו שצריכים ללמוד רבא לפני שנבין את הקשר בין רבא לבין המשנה, צריכים להבין קניין אוויר לפני שנבין את השאלה של רבא. כל הזמן לרדת לדבר הכל הבסיסי. כן, מה הקניין אוויר? אני אומר שזה קניין פשוט כנס באוויר. ואז זה עושה לי הקלה בחילוק בין קניין לשבת. בשבת מעניין אותי הנחה בגט, לא? אבל יש לי בעיות, שתי גמרות, שריפה וכלי מפסיק. אם יש קניין אוויר, בסופו לנוח, כל המקרים של סופו לנוח, אנחנו לא מתייחסים כרגע לאין סופו לנוח, כן יש סופו לנוח. הוא ינוח, הוא יגיע ל... יש אוויר, אוויר של סופו לנוח, לא אוויר שהוא עובר מצד לצד, אוויר שדרך ירידה בלשון שלנו, הוא קונה מדין אוויר. אז כאן התייחסו לשאלה הזו משתי זוויות שונות ודמות, התוספות הרש והרמב"ם. ונעמוד על החדיה ביניהם, ופשוט הלכו בכיוונים שונים. כן, סליחה, פשוט לא היה לי תוספות הרש, וזה ים שכחתי לזה. הייתי יכול להציע תוספות הרש ולשלח לוואטסאפ. מאוד כדאי לראות את הלשון שלו. בבקשה. אוקיי, תודה, תודה. אוקיי. מסתכל בתוספות הרש, בעיקר בסוף דבריו. אוקיי, לא, זו שיטה מקובסת. תוספות הרש עצמו. אני טעיתי כי לא היה לי תוספות הרש בבית, אז הצעתי מתוך השיטה, שיטה מקצרת ומסכמת, אבל תוספות הרש בנוסח המלא, מהספר עצמו. יש רק אחד. איזה דיבור יש? אוויר שאין
סופו לנו. אוויר, כן. זהו.
כן. ואם תאמר, באמצע דברי רש, ואם תאמר, תפשוט הך בעיה, נחריע את הספק של רבא, מיד הקטני הטעם, סליחה, מיד הקטני הטעם, הוא מלמעלה והיא מלמטה, וזרקו לה, כיוון שיצא משת הגג ונמחק או נשרף, איזו מגרשת. או מפרש בגמרא, כגון שקדם גט לדליקה, אבל קדמה דליקה לגט לא, משום די עיקר לספר קוי. עלמא, אוויר שאין סופו לנוח לאו כמונח דמי. יש, הוא מתייחס לשאלת רבא. אנחנו נלמד את דבריו, אבל לא מעניין אותי רבא, כרגע מעניין אותי מה הוא יתרץ. רבא שראה על אוויר שאין סופו לנוח, הנה, גט בחצר של האישה, באוויר מעל האש, הוא אין סופו לנוח בחצר, כי הוא ייפול בתוך האש. אז הנה, רואים מהדין של גט מעל האש, שאוויר שאין סופו לנוח אינו קונה. אז רבא שאומר, לא, 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 לא. לא קשור לרבה. מה הבעיה בגט על שריפה? ויש למר דהתם, כיוון שקדמה דליקה לגט, הרי הוא כאילו זרקו לאש ממש. דבר שנמצא באוויר, כאילו מונח בתוך הרצפה, בתוך הלמטה. ואז הוא לשריפה. אבל זרק לתוך הבית. ורוצה הוא שיקדים לו קליטת אוויר ביתו, אולי לא. טוען הרעש, הבעיה בשריפה זה בדיוק מה שחשבנו ומה שחששנו. הקניין אוויר בשעס, בסופו לנוח, זה לא דין אוויר. אם זה דין אוויר, לא הייתי מבין אש. הדין של אוויר הוא שבעולם של קניינים, אני רואה דבר באוויר החצר כאילו הוא מונח בחצר. זה טוב בכל המקרים, דבר באוויר כאילו מונח בקרקע. כשיש אש למטה, או כלי למטה, הרשתורי, הוא לא מתייחס לכלי, אבל נגיד אותו דבר בכלי, אז כאילו הוא מונח באש. גט מונח באש, הוא לא קיים, אין כאן גרשן. גט מונח בכלי, או כללים מונחים בכלי. זאת אומרת, רואים הרש, אתה תפסת, אוויר, זה לא נכונה, יש שתי שאלות נגד הבנה. זאת שאלה אחת, שריפה. גט מעל האש. שאלה שנייה, גט, כללים מעל כלי. אם זה אוויר, למה אין קניין אוויר? זה נראה של... באוויר שסופו לנוח, כאילו הוא נח ברצפה, בחצר, בקרקע. וזה רק כשהוא נמצא באוויר מעל החצר. אם הוא נמצא באוויר מעל האש, אז אם אתה מוריד אותו, אתה שורף אותו. אם אתה מוריד את הגללים, אתה מכנה אותם אתה מקנה אותם לסוחר, ואין קניין למזכיר. כל השאלה מקופת, למה המזכיר אינו קונה באוויר החצר? אז אתה מוריד אותם. טוען הרש, אין כזה קניין אוויר. כל הקניין של אוויר הוא בגלל שאני מדמיין שדבר שנמצא באוויר, כאילו הוא מונח למטה. זה טוב, אם הלמטה הוא נקי. אם הלמטה מלא אש, אז הגט כבר שרוף. אם הלמטה הוא כלי של הסוחר, אז אין קניין חצר למזכיר. אז פתרנו את הבעיה במציע. אז הראש עושה שינוי. אין קניין אוויר חצר. קניין חצר הוא רק דרך הקרקע. אז שבהלכה אני מחשיב דבר באוויר שסופו לנוח. לא מדובר בדבר שנזרק, זה כבר שאלת רבה. אבל אני מגדיר דבר שסופו לנוח בדרך ירידה כאילו כבר ירד. בוא נגיד את זה במונחים שלנו, של ניוטון ושל איינשטיין. אין דבר יותר טבעי מכוח משיכה. כוח משיכה זה כל כך טבעי שזה אפילו לא תכונה של חפץ. כן? חשבו שזה תכונה של חפץ, שזה הכובד של החפץ, ולא. הוא תכונה של חפצים בקרבה. שחפץ אחד מושך את השני. אם אין שני חפצים, אז אין כוח משיכה, אין תוצאה של כוח משיכה. אז חשבו שזה תלוי בחפץ, זה תלוי בקוסמוס. הקדוש ברוך הוא יצר כוחות מגנטיים בקוסמוס של דבר ירידה. אז כשחפץ נמצא באוויר, הוא בדרך ירידה. אז כאילו הוא כבר יורד. כי אין דבר יותר בנוי, יותר פשוט מגרביטי, יותר בנוי מכוח משיכה. זה במונחים שלנו. אז כשדבר הוא בדרך ירידה, אני מחשיב אותו כאילו הוא כבר למטה. זה טוב, כשהלמטה הוא הרצפה של החצר. כשהלמטה הוא האש, אז אני מחשיב אותו כאילו הוא שרוף. כשהלמטה הוא הכלי של הסוחר, אז אני מחשיב כאילו הוא כבר בכלי של הסוחר, וזה הפתרון של הגמרא, למה הסוחר אינו קונה באוויר חצר. זאת אומרת, הרש כאן מחולל שינוי פרדיגמה. כל הדין של קניין אוויר זה לא אוויר, זה קניין רצפה, אלא אוויר נחשב כאילו מונח ברצפה. כמובן, מה הקושיה נגד הרש? אם הקניין של אוויר בגט ובקניין זה דין כאילו מונח בקרקע, מבדיל בשבת. איך מבדילים בין גיטל לבין שבת? בשבת יש מחלוקת. אבל גם מי שבשבת סובר קלות עליו כמי שהון חדמי, בגט ובקניין יגיד כאילו מונח בקרקע. אבל זה אותו דבר, זה אותו נושא, אם הוא מונח או לא מונח. אם חשבנו שיש קניין אוויר, אז הפער בין קניין לבין שבת הוא פער תומי, פער ברור. בגט לא מעניין אותי מונח ולא מונח. בגט מעניין אותי כנוס באוויר, לא כנוס באוויר. בשבת מעניין אותי מונח או לא מונח. אז זה מחלוקת רבי עקיבא וחכמים. וגם חכמים שלא אומרים כאילו מונח דמי, הם יגידו שנמצא באוויר, קנוי דרך אוויר. אבל ברגע שאתה משנה את הפרדיגמה, ברגע שאתה אומר שגם הקניין אוויר בסופו לא נוח, זה כאילו מונח בקרקע, הרי זאת מחלוקת הנאים בשבת. ובשבת כבר אמרנו שאנחנו פוסקים כחכמים שלאו כמישון חדמי. אז איך בשבת אתה אומר לאו כמישון חדמי, ובקניין אתה אומר כמישון חדמי באוויר שסופו לא נוח. אז על כורחנו, אני חייב לחלק ולהגיד שמה? תנסה אפילו להתחיל את החילוק. איך נחלק?
שבשבת צריך
הקליטה. יפה. אני אגיד את זה יותר מופשט ואתה תחדד. מה שיונתן אומר, צריכים לחלק בין דרגות שונות של כמי שהונח דמי. כמי שהונח דמי זה לא בינארי. כן כמי שהונח, לא כמי שהונח. יש תחומים שלכול ים הזה נחשב כמי שהונח דמי. לאיזה תחום אני מתייחס? בקניין. כולם מסכימים שאוויר שסופו לנוח לפי הרש כמונח דמי ברצפה. בשבת, אף על פי שהחפץ נחשב כמונח דמי, לא מספיק בשבת. עכשיו תחדד, כי בשבת לא מספיק לי כמונח דמי. בשבת אני זקוק למשהו יותר. מה יותר בשבת? בגט מספיק שהוא הונח ברצפת החצר. בשבת, מה אני זקוק? כן. מה, תגיד את זה ממש, מה זה ממש? אל תגיד כמותי, תגיד מושג אחר. מה? מנחם מחשב. מנחם מחשב, זה מסווה שאפשר תמיד להגיד מנחם מחשב. מה אמרת?
שהייה
במקום. תחדד, לא רק שהייה זה, אתה מתאר את המציאות, תגיד את הקטגוריה. אני צריך להגיע למצב לא רק של הונח, אלא קביעות, יפה. אני יכול לדמיין שדבר באוויר כאילו מונח, אבל הוא לא נקבע, הוא לא ממוקם, הוא כאילו מונח בחצר, אבל יש בכל זאת, ברגע שהוא נח, אז יש כאן קביעות. למה אני זקוק בשבת? כשאני מסיים את מלאכת ההכנסה, או הוצאה, לא משנה. אני זקוק להנחת החפץ, או לקביעות החפץ. אתן לכם קצת למדנות על שבת. אמרתי לכם שמלאכת הוצאה והכנסה, תקשיבו היטב, כי זה ייתן לכם קצת איזה פתח בשבת. מלאכת הכנסה והוצאה מורכבת בעצם משני רכיבים, התקה והנחה והולכה. הרמה והנחה והולכה. יש להגדיר מלאכת הוצאה או הכנסה בשתי דרכים. בעצם זה פעולת הברה, זה כמו הברה דל רמות פשוט רבים. אלא אני צריך משהו להתחיל את הפעולה ולסיים את הפעולה, כי אחרת זה פעולה בלי תחילה וסוף. אז ההתקה מתחילה את הפעולה וההנחה מסיימת את הפעולה. אם זה באותה רשות זה לא נחשב ההתקה מעוניינת, אבל העיקר הוא הפעולת ההברה מרשות לרשות. זה שאני לוקח חייבת, הנה, זה רשות, בוא נגיד שזה הקו. זה רשות היחיד וזה רשות הרבים. אז אני מתחיל ברגע שאני מתיק, אבל זה המלאכה. אבל בינתיים מלאכה מסיימת ברגע שאני מניח אותה. אבל עיקר הכובד הוא על פעולת הובלה, שאני מוביל אותה. דרך אחרת היא בעצם, המלאכה היא לא קשורה להולכת אדם. המלאכה היא התקה, גזור והתק. אני פשוט מתיק מפה ומניח שם. אז עיקר הפה והקביעה, אני משנה את מקום החפץ. לא פעולת האדם לעבור, אלא שינוי מקום החפץ. שזה השאלה הכי בסיסית בהוצאה והכנסה. כן, אדם עוקר, הולך, ומניח מרשות לרשות. האם הקירה והנחה הם מוקדי המלאכה? אבל אם אתה עוקר ומניח באותו רשות, אז זה לא יעשה שום דבר, אתה צריך להגיע לרשות אחרת כדי שההנחה תהיה משמעותית. אבל ההלכה זה רק כדי להגיע למקום ההנחה, למקום הדבקה, למקום שאתה קובע. מה שאתה אומר לא, העיקר הוא פעולת העברה. אלא שזה מתחיל את הפעולה וזה מסיים את הפעולה. יש לזה הרבה, 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 הרבה השלכות, פשוט נוגע בעצם המבנה של הוצאה והכנסה. אז זה קצת נוגע למה שאמרתי. ככל שאני שם את הכובד על פעולת ההובלה, אז אני פחות צריך הנחה. צריך רק להניח את החפץ. אבל אם עיקר הוא, אני עושה שינוי בחפץ. לפני כן החפץ היה משוייך לשטר היחד, החפץ ברשות היחד. עכשיו אני קובע חפץ שהוא מוגדר כחפץ ציבורי, חפץ לשטר רבים, אז להפך, כדי להגדיר אותו מחדש, אני צריך פשוט לא רק להניח אותו, אלא לקבוע אותו, להכניס אותו, למקים אותו, לייצב אותו. וזה כנראה תהיה החילוק לפי הרש בין הדין בקניין לדין בשבת. בקניין, אוויר כהונח דמי. כל דבר שנמצא באוויר, כוח משיכה, כאילו מונח ברצפה. וזה לכולם. בשבת אני זקוק ליותר. או אולי זה המחלוקת רבי עקיבא וחכמים. וקיבה סבר שבשבת אני לא זקוק ליותר. מספיק הנחה. ויש הנחה, הראיה גיטין וקניין. חכמים סוברים, לא, לא, לא. בקניין מספיק הנחה. יש הנחה באוויר שסופו לנוח. בשבת אני זקוק לקביעה, וקביעה לא תהיה לי בשבת. אז הראש יצטרך לחדד את ההבדל בין קניין לבין שבת. לפי ההבנה הראשונה, לא צריך לחדד אותו. בגיטין אני לא עוסק בהנחה, אני עוסק בכניסה בתוך האוויר. שבת אני עוסק בהנחה. אז זאת גישה אחת. זאת הגישה של התוספות ראש, שהיא בניגוד לגישתנו היסודית הבסיסית האינטואיטיבית. נפתח עכשיו את הרמב"ן בדברי הריף, ונראה שהרמב"ן לוקח דווקא את הכיוון הבסיסי שלנו. ואז הוא יצטרך לתת תשובה, אם יש קניין אוויר, למה בשריפה ובכלי אין קניין אוויר? כן? הוא לא מנסח את זה, אבל בזה שהוא מנסה לתרץ, כנראה שהוא הולך בכיוון אחר. אז בואו נפתח את הרמב"ן, ואז אחר כך הגענו להגדרה מה זה אוויר, קניין אוויר, ואז נוכל להעביר את זה חזרה לרבה. אוקיי, סליחה. הרמב"ן בדף י"ב, הוא בעצם מתייחס לריף. למה הריף משמיד גם את הסוגיה של רבה? כן, כשריף נתן שיעורים בקניין חצר, השיעורים שלנו לא לקחו שבועיים. כי הוא השמיט את רפאפה, הוא השמיט את רבשי בסוגיה הקודמת, הוא השמיט את רבא. לריף היה סוגיה מאוד קלה. יש דין של חצר משתמרת, מה קרה לזקנים, קניין אגף, סוף פסוק. ואז כן, מי שלמד במרוקו עם הריף, אז הוא היה ככה, לימוד מאוד קל. כן, רבי, מה ללמד? נלמד חצר. אוי אוי אוי, חצר, רב חיים יעמוד ויגיד כבי חידושים. שכח מרב חיים, אני משמיט את רפאפה, אני משמיט את רבשי, אני משמיט את רבא, אפשר להשמיט את הכל. שאלה לרמב"ן, למה הריף משמיט? הרי זאת שאלה מאוד יסודית. אפשר להשמיט את רבשי ואת רפאפה, להגיד שאתה סובר כתחילת הגמרא, שהתירוץ הוא פשוט, וכל החילוקים וההבדלים של רפאפה ושל רבשי לא מתאימים, לא רלוונטיים. אבל כאן רב שואל שאלה מאוד מאוד יסודית. אז הרמב"ן חושב, אולי הריף משמיט. בגלל הגמרא בגיטין. אותה גמרא, אותה שריפה ששרפה את הגישה הראשונה, אותה שריפה שהייתה את הבעיה לפי הרש. הרש שאל, הרי משריפה רואים שאין דין אוויר. כי אם יש דין אוויר, מה אכפת לי שיש אש למטה, שיקנה באוויר? אז הרש טוען, לא, 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 אוויר קונה רק בגלל שהוא כאילו מונח למטה, הוא באש, הכל נשרף. אז לא יכול להוכיח משריפה שאין קניין אוויר. יש קניין אוויר. מה אופי של קניין אוויר טוען הרש? כאילו מונח ברצפה. כאן, אם אתה מוריד אותו למטה, תשרוף אותו. אז זאת הסיבה שבשריפה אין קניין, אף אופי שיש קניין אוויר. הרמב"ן מעלה אותו טיעון, אבל לא כקושיה, אלא כאיזה הסבר. הרש מעלה קושיה. למה לרבה יש ספק, הלא משריפה רואים שאין דין אוויר. אז הרש טוען, לא, לא, שריפה מהווה בעיה רצינית בלי קשר לרבה, כי כל הדין של אוויר, גם בסופו לנוח, זה מדין הורדה לקרקע, וכאן אתה מוריד אותו, אתה שורף אותו. הרמב"ן מתייחס לאותה בעיה הגיונית, אבל מזווית אחרת, זה פשוט זווית אחרת. לפי הריף, הריף משמיד. אולי הריף משמיד כי הוא הוכיח מגיטין שאין דין אוויר, אז הרמן טוען, לא, 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 אתה לא יכול להוכיח שום דבר משריפה, ואז הוא נשאר בבעיה, למה ריף לא מביא? אז הוא לא רוצה לתת איזו הקלה לריף. אז מה הוא חושב? אוקיי? הוא מסך את גיטין, רבינו הגדול השמיט הח בעיה, קודם כל מתחיל עם הריף, מביא את הגמרא בגיטין, ולא ידענה אם משום הא אפשתה לילה רב, דכיוון דאמינא אין מגורשת עמו לאו כמונח דמי, אולי הסיבה שהריף משמיט בגלל הגמרא בגיטין, שהנה אין קניין אוויר בשפה לנוח כי בשריפה. אתה אומר, אבל שריפה זה דין אחר. למה שריפה פסולה? נקשיב היטב. למי שאין רמב"ן כדאי לראות, אני אשלח את זה, כן, זה מאוד 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 חשוב. דשני התם. תשווה לרש. והרש, מה הבעיה בשריפה? כי אתה אומר, כאילו מונח דמי, אז הוא שרוף. אני בכלל לא מתייחס לזה. הוא אומר, דשני התם כיוון דקדמה דלקה כמי שזרקו לשרפו דמי. אז קודם כל רמב"ן טוען, מה הבעיה בשריפה?
משהו ספציפי בגט.
כן, תגדיר אותו, יפה.
לא היה ראוי מלכתחילה, אבל ישר, זה לא היה...
תחדד. תחדד, זה בעיה לא בקניין החצר, אלא ב...
לא זרק את זה לאישה.
כן, תגדיר את זה עוד מעט, יונתן, זה בעיה לא בקניין החצר, אלא במעשה נתינה של הבעל. אדם צריך לזרוק או לתת את הגט לאישה בצורת נתינה. מי שזורק בדרך שהוא מאבד את החפץ, הוא לא יחשב. מי שזורק את הגט לקריש, או את המגלדון, או את הקריש הענק, והוא אוהב קרישים, הוא זורק את הגט לקריש, והאישה עושה אינטרספשן, ביקור. לא תהיה גרשם, כי אדם זרק את הגט לאיבוד. זה נשן נתינה. כולם צדקתם, אני רק מחדד את הלשון. כיוון דלשריפה, כמו שזרקו לשרפו דמי, בכוונה הוא זרק אותו, הוא זרק אותו להשפעה. זה לא נחשב נתינה. טוב, חידוש בלכות גיטין, כרגע לא, לא ענייננו. אם הרמב"ן היה עוצר שם, כך הייתי מסביר אותו. שזה בעיה, כפי שאמרת, מקומית, צדדית בשריפה. או במונחים שלנו, האם אוויר קונה מדין אוויר? כן. למה אין קניין אוויר מדין אוויר באש? כי באש יש בעיה אחרת, שזורק לתוך האש. דרך אגב, לפי ההבנה הזאת, לפי הרמב"ן, הפסול תהיה רק אם האש קודמת לזריקה. לפי הפשטות של הגמרא, מתי אין גט? ככל שהאש קודמת ל... ל... לא. לפי הבנת הרש, מתי האש פוסלת? כשהאש קודמת להגעה. לפי הרמב"ן, הפסול תהיה רק אם האש קודם לזריקה. מה אם אדם זורק ובאמצע מישהו מעביר אש? לפי הרמב"ן לא תהיה בעיה, כי אני לא זורק בתוך אש, אני זורק בתוך חצר, חשבתי שתקבל, מישהו הביא אש. לפי הרש תהיה בעיה, כי ברגע שהגט מגיע לאוויר ואני חייב להפעיל את הכימון החדמי, יש כבר אש למטה. חילוק מעניין. אבל הרמב"ן עדיין מוטרד מגמרא אחרת. איזה גמרא?
כלי.
באש, אתה יכול לומר שהפסול באש, אף על פי שיש קניין אוויר, הוא בגלל שאתה זורק לאיבוד. אבל למה בהמה שמטילה גללים והכלי של הסוחר נמצא בין החצר של המזכיר לבין הבהמה, למה זה בעיה? אין כאן בעיה של נתינת גט. למה במקרה של הבהמה, בכלי למטה, בעיה טען שהסוחר הדביק את הכלי ולא נתן לגללים להיכנס לאוויר. אבל לפי רבה, לא, בכלי מפסיק. למה אין כאן קניין אוויר? לפי הרש מובן, כי כל קניין אוויר זה אתה מוריד אותו לרצבה, כאן אתה מוריד לרצבה זה ייכנס לתוך הכלי של הסוחר ולא יהיה באוויר של המזכיר. אבל לפי הרמב"ן הוא נמצא באוויר המזכיר. מה אכפת לי שכלי מפסיק? הרמב"ן טוען, ורמינן בהדיה, הוא משווה בין אש לבין כלי, כי הוא חייב להשוות. לפי הרש ההשוואה היא מאוד מאוד מובנת, בשניהם זה נמצא או באש או בכלי של הסוחר. תאמיני בעת יפרק השואל, הסם לא מפסיק מידי, הכה מפסיק כלי, בסדר, אין כאן חידוש, זה הגמרא. אבל מה המילים החדשניות? המילים הבאות. הטעם, מפסיקה דליקה. הוויה ואש זה לא האש. הוויה ואש זה אש מהווה עוד דוגמה של הפסיקה. זה החידוש. ננתח את החידוש, אבל לא צריכים לראות את החידוש. אני הבנתי, וגם הראש הבין, שהוויה בשריפה זה שריפה. וכלי בעצם הוא סוג של שריפה. כמו שבשריפה יש בעיה של הורדת החפץ לתוך האש גם בכלי סוחר. בכל שאתה מוריד את הכלי הסוחר, תהיה בעיה. מה הופך את זה? הבעיה הוא בעצם ההפסק. אש זה עוד סוג של הפסק. שזה חידוש. יש משהו להגיד שהכלי של הסוחר מפסיק. אבל לפני שננתח את הרמב"ן, רואים דבר אחד ברמב"ן. שהדין של אוויר הוא לא כמו שהרש"י הבין אותה. הדין של אוויר הוא אוויר קונה. אלא אוויר חצר קונה רק אם אין הפסק בין האוויר לבין החצר. ככל שיש הפסק בין האוויר לחצר, תהיה לי בעיה, וננסח את הבעיה. אבל לו הרמב"ן היה מבין כמו הרש"י, היה לו פתרון פשוט. כל הדין של אוויר זה מדין הונח. אם הוא הונח, אז זה שרוף. כל הדין של אוויר כאילו הונח. אם הוא הונח, זה בכלי הסחר. לא צריך להגיד מה הפסק. שיגיד, הדבר שרוף, שיגיד, הדבר כבר בכלי של הסחר. הרמב"ן כנראה תפס את הגישה הראשונה. בעצמו, הוא לא מבין את הריף, הוא נשאר בצורך עיון על הריף. יש הלכה של קניין אוויר. לא בגלל שאני מניח אותה ברצפה, אוויר הוא קונה. וזה ההבדל בין קניין לבין שבת. בשבת כל הדיון הוא כמונח, לא כמונח, קלוטה כמי שנרדמי. בקניין, אוויר מעצמו קונה. אם אוויר קונה, איך אני מסביר את שתי הקושיות שאיתרנו, שזיהינו בתחילת הסוגיה? אז הרמב"ן בא עם חידוש, ואתם תעזרו לנסח את החידוש. אוויר קונה, אלא אם כן יש הפסק בין אוויר לבין חצר. למה? למה הפסק מפריע לקניין אוויר בתור אוויר? למה אני לא יכול להגיד שאוויר חצר קונה, אבל אוויר חצר כשיש הפסק בין החצר לבין אוויר לא קונה? יפה, יש הרבה אוויר. אוויר רק מעל חצר נחשב. אז אפשר להגיד את זה בצורה ככה כללית, אם המטוסים של מטוסים סוריים יגיע לפה ויגיד, אנחנו לא טסים מעל שמי ארץ ישראל, אנחנו טסים מעל הבתים, כן? זה לא הרצפה שלכם, אנחנו מעל הבתים, אנחנו מנסים לנווט רק מעל הבתים בבניינים. לא בסדר, זה האירספייס, זה האזור האוויר שלנו. אבל מבחינת קניין, האוויר יכול לקנות רק אם הוא משוייך לחצר. ברגע שהוא על האש, הוא כבר לא אוויר החצר. טוב, באש זה מאוד מובן, כי האוויר עצמו משתנה, כן? אוויר מעל האש הוא אוויר אחר, הוא אוויר מלא ישן. אוויר מעל הכלי זה גם כן, אוויר שעכשיו הכלי תופס. יש באמת להגדיר, אתה צדק יהודה, מה נחשב הפסק? כל דבר, אני שם שם עץ או מישהו אחר, או רק דבר שמשנה את האופי של האוויר. אש ברור משנה את האופי של האוויר. כלי של הסוחר בעצם הוא תפסן אחר. הבאתי חצר אחר לתוך החצר. אז האוויר כבר לא, רק לא משוייך לחצר, האוויר משוייך למקום אחר, לכלי הסוחר. אז נצטרך לחשוב מתי נותק השיוך בין האוויר לבין החצר ברגע שיש הפסק. זו שאלה מאוד מאוד מעניינת. אבל המושג קיים. המושג הוא שאוויר קונה, אבל צריך להיות אוויר החצר, לא אוויר סתם, כן? כולם מסכים שאוויר סתם לא קונה, זה אוויר העומד על החצר, משוייך לחצר, אוויר של החצר. וכאן הוא אוויר של האש, הוא אוויר של הכלי. אני אצמצם את ההפסקים, רק דברים שתופסים את האוויר, שמשנים את האוויר, שהופך את האוויר לאוויר אחר, כי עכשיו הוא, אני אגיד את זה אחר, לא רק שהאש, הוא תופס את האוויר ומשנה את האוויר. האש זקוק לאוויר, כי בלי אוויר האש יחבא. אז בעצם האש יוצר איזה יחס אחר לאוויר. הוא שואב את האוויר לתוך האש, הוא גם מעשן את האוויר. אז להגיד שאוויר מעל האש הוא אוויר של החצר, הוא לא אותו אוויר. אוויר מעל הכלי, אוויר של החצר, הוא לא אותו אוויר. שאלה מאוד מעניינת, מה עוד יפסיק וינתק את האוויר מהחצר? אבל אני שנראה שאני אותן, שומעים גישה לגמרי אחרת מרמב"ן. ברמב"ן רואים שיש קניין אוויר, בלי קשר להנחה לא הנחה, אלא שיש הפסק של אש ושל כלי, אז פסלתי, ניתקתי את האוויר, יפה יהודה, מהחצר. אז הנה רואים את שתי הגישות לסוגיה. נענה על שאלות על שתי הגישות לסוגיה, והגישות באות כתגובה ללחץ של אש. האש יוצר לחץ. מה אכפת לי שיש אש למטה? או במציאה קופת, מה אכפת לי שיש כלי למטה? בסופו של דבר, לפני שהוא נשרף באש, הוא מגיע לאוויר. למה הוא לא קונה? ראש טוען, כי כל הקונס, כל התוקף של האוויר זה כאילו הוא רד למטה. הוא רד למטה באש, לא יעזור לך. כל התוקף, הוא רד לכלי. הרמב"ן לא אומר את זה, הוא אומר, לא, נכון, ההנחה היא נכונה, האוויר קונה. אבל כאן אני, לפי שאמרת, פוסל את האוויר. כן, יונתן.
לפי מה שהרב אמר, הרמב"ן יגיד שאש זה מפסיק רק בגלל נתינה?
לא, לא, זה תחילת הרמב"ן, אבל בסופו, יש כאן שתי נקודות ברמב"ן. הנקודה הראשונה נכון, דווקא באש, בגלל שהנתינה היא פסולה ופגומה. אבל הרמב"ן מודאג מכלי, ברגע שהרמב"ן עובר לכלי, הוא בונה משהו אחיד גם בכלי, גם באש. אם הרמב"ן רק היה מצטט כלי, הייתי אומר שיש שני פסולים. בכלי הפסול מצד כלי, ובגט מצד נתינה לאיבור. אבל הרמב"ן משווה, המילים האחרונות, שהאש גם כן מהווה הפסק, אז הרמב"ן בסופו של דבר הופך את הכל להפסק.
אז איפה ההפסק של האש נמצא?
הפסק, לא הפסק.
הפסק, כן. אם החצר
נשרף,
זה עדיין חצר שלו גם אם הוא
סבוב. אתה חולק על רמב"ן, שזה זכותך לחלוק על רמב"ן. הרמב"ן טוען שכמו שכלי מנתק את האוויר, הופך אותו לאוויר שאינו של החצר, גם האש הופך את האוויר לאוויר שאינו של החצר. למרות שאש יבור וחצר יישאר חצר, נכון, נכון. אבל ככה טוען הרמב"ן. כן, למדנות זה לא הצבעה. למדנות זה להיכנס למוחו של הראשון ולבין איך הוא ראה את הסוגיה. ברור שאתה יכול לחלוק עליו. כמובן, צריך להגיד משהו הגיוני בצורה בסיסית. אבל זה הגיוני, אתה יכול לחלוק עליו. מה שרבן טוען זה הגיוני. זה לא הכרחי, זה לא בלעדי, זה לא... אבל זה הגיוני, זה הגישה של הרמב"ן. כן.
אני פשוט לא מתוך שהבנתי את זה לגמרי בין הרמב"ן לראש, כי בסופו של דבר, כל דבר שמפסיק,
הוא הרי גם אם תצא לראש יהיה בעיה, כי הוא לא מונח בקרקע, אז כאילו חוץ
מהמצב
שהוא זורק
והשריפה
נהיית
כאילו אחרי
הזריקה
ולא לפני
ההנחה,
יש עוד
נפקא מינה פרקטית
שתהיה
לנו. אתה אומר שלפי הראש, מתי תהיה מצב שהוא בעייתי לפי הראש, אבל לא בעייתי לפי הראש, אבל בעייתי לפי הרמב"ם. זה מתחשב נראה עוד כמה דקות, לא דווקא במקרים שראינו. כן, יהודה.
אנחנו צריכים להגיד נפקא מינה בין הראש לרמב"ן.
יש,
נגיד הגט, כאילו,
מוגן
מפני
שריפה.
לפי הראש,
כן.
יכול לעבור,
נכון, נכון, נכון. כן, אפשר לעשות נפקא מינה כזאת, יש הפסק, יש הגרמיה, יש יפה. דבר שמפסיק, אבל לא מעניין. אוקיי. הנפקא מינה המעניינת, שנתחיל לדבר על הנפקא מינה הזאת, לפני שנגיע כמובן לרבה. נפקא מינה מאוד מעניינת, האם אתה יכול לייצא, to export, את הנושא הזה. של אוויר. האם אתה יכול להעביר את אותם, כי יש לנו שתי גישות לקניין אוויר. גישה אחת היא מאוד מאוד פיזית ופיזיקאית. חפצים, כוח משיכה, מיקום למטה, והבנה אחרת שמאוד קנייני, שאין כאן חידוש ב... אני אומר שאוויר קונה, אני לא רואה את האוויר כאילו מונח בקרקע, אני לא עושה משחק פיזיקה, אני אומר למטה. אז זה משליח על השאלה של הגמרא בזבחים. כן? הגמרא בזבחים שמה שואלת על, טוב, יש שתי שאלות. שאלה אחת על אוויר כלי, האם אדם נחשב בתוך אוויר הכלי, אבל שם זה אוויר שאין סופו לנוח, וכרגע טרם דיברנו עליו. אבל הגמרא מצטטת מצב של אוויר שסופו לנוח. אדם צריך יש שני תנאים להכין מים חיים לאפר פרה אדומה. קודם כל צריכים לקבל את המים בתוך החבית ישר מהטבע, לא מים שאובים, צריכים למצוא איזה מי קילוח, איזה מים זורמים ולהביא את הכלי, לא לקחת את זה בכלי ולשפוך לתוך הכלי, וצריכים להביא את הכלי לשם הקדש, כדי לקדש את המים. אם הכלי היה שם לפני כן, וקולט את המים, אז כל המים שנקלט בכלי, שלא לשם פרה אדומה, אתה לא יכול להשתמש בו. אז נשאלת השאלה במשנה שמה, שהגמרא מצטטת, מה מחבית מונחת שמה? אז המים שכבר קלח וזרם לתוך החבית שלא הבאתי לשם פרה אדומה, אז הוא לא יקשה, כי המים נקלט בחבית שלא לשם. אבל אני באתי והזזתי את החבית לשם קדישת פרה אדומה, ואז המים נופל, אז המים שנופל מחדש הוא בסדר. מה לגבי המים שהיה מעל האוויר החבית לפני שהקדשתי את החבית. אז זאת שאלת הגמרא. זה מים ששפה מנוח, כן? בכלי שנפל הרצפה של הכלי שקרס, זה מים שדם שאין שפה לנוח, זה מה שנגיע בהמשך. אבל שם הגמרא שואלת, הגמרא אומרת, והגמרא אומרת שבוא נקרא את הגמרא, כי ראיתם את הגמרא בחפי עמוד ב' בסבכים, בחפי עמוד ב' בסבכים, כן, בא רב אסי עם רבי יוחנן, היה מקבל ונפחתו שולי מזרק עד שלא הגיע דם לאוויר, מהו? אבי יש לי נצרף לנוח כי מנוח נמי או לא, כמובן, אנחנו שאלה את רבא ונחזור לשאלה. אומרת הגמרא מלא תניסוה, יש לנו ברייתא, חבית שמונחת תחת הזינוק, מים שבתוכה, לא הבאת את החבית בשם קדושת פרה אדומה, אז יש בעיה, מים שבתוכה פסולין, ושבחוץ לה פסולין. צירף פיה לזינוק, מים שבתוכה פסולין, ושבחוץ לה קשרין. אז הנה רואים שהמים על החבית, לפני שהקדש את החבית לשם פרה אדומה, אז יש ספק. אז שואלת הגמרא, אם תמצא לומר אבי שאין סוף לנוח לאו, כי מנוח נמי אבי שסוף לנוח מן, מה הדין במים? אז השאלה הכי בסיסית, לפני שנגיע למקרה של הכלי והדם, זה נגיע אולי ביום ראשון. הרי בגיטין פסקנו שאוויר שסוף לנוח כי מנוח נמי. גט נמצא קנוי. אם אין שריפה, אין הפסק כלי. יש קניין אוויר, זה כל הדיון שלנו, קניין אוויר. מה הספק במים מעל הכלי? מים מעל הכלי שהגיע לאוויר מעל הכלי, מעל החבית, והוא בדרך ירידה לתוך החבית, והחבית טרם הוקדש לפרה אדומה, למה לא נגיד שזה כאילו נמצא למטה, באוויר הכלי, והכלי טרם הוקדש, ואז המים פסולים? מה בכלל השאלה? למה הגמרא שואלת? למה הגמרא, תשכח מרבה, שים רבה בצד. למה הגמרא בזבחים לא מצטטת גיטין עין תת ובבא מציאה קוף בית? בגיטין עין תת ובבא מציאה קוף בית ראינו שיש דין אוויר. כאן המים נמצא מעל אוויר החבית, החבית הוא לא בסדר כי טרם הקדשתי, אז המים גם כן לא בסדר. לפי איזה ראשון הקושיה יותר חריפה? הבנת הראש או הבנת הרמב"ן? Okay, עכשיו אני מפשיט קצת, יותר אבסטרקשן. יש לנו שתי דרכים להבין קניין אוויר, מטעם אוויר או דין בפיזיקה שהחפץ שנמצא באוויר מונח בקרקע. כן, הראש. לפי הראש, הדין של קניין אוויר בגיטין עין תת ובמציאה קוף בית הוא דין של פיזיקה. כל דבר המונח באוויר כאילו מונח בקרקע לפחות לגבי קניין. אני מוריד כי זה כוח משיכה. ואז, כפי שאמרת אביעד, פער בין שבת לבין גט מצטמצם, כי מה שתגיד בשבת תגיד בגט וגם ההפך, צריכים למצוא איזה פתרון לחלק בין שבת שיש מחלוקת ובגט לכל ים הקונה. ואז אני מעלה אותה שאלה בקשר למי פרה. אם אתה אומר שכל דבר שסופו לנוח באיזשהו מקום כאילו מונח באותו מקום, אז למה גט שסופו לנוח בחצר נחשב מונח בחצר לפי הרש? עד כדי כך שאם יש שריפה יש לה בעיה. ומים מעל חבית לא נחשב בהכרח, הגמרא לא שואל ספק. למה הגמרא בזבחים לא מסיקה שכמו שגט נמצא באוויר כאילו מונח בחצר, גם כן מים באוויר החבית בדרך למטה נחשב מונח בחבית ואז תהיה פסול. ונצטרך למצוא פתרון. תעלו כמה פתרונות, יש לחלק בין. תראו מה השני פתרונות הכי פשוטים.
אם הוא מקדיש לחבית אז... המים שכאילו
בתוך החבית הם... לא טוב, כי המים הגיעו לחבית לפני ההקדשה. רק המים שהגיעו לחבית אחרי.
אבל אם הם מונח דמי והם כאילו בתוך החבית, אז כשאתה
מקדיש
את החבית, אז גם המים שכאילו בתוך החבית...
לא, אבל מה לגבי המים שהגיעו לאוויר לפני שקדשתי? אז אם אני אומר כאילו מונח בחבית, אז הם נכנסים לחבית לפני שקדשתי. אז יהיו פסולים. המים החדש שיבואו מהצינור בסדר. אבל מה לגבי, הנה בא המים, קולח, ויש מים שקולח, כיוון שמים מגיע לאוויר החבית, אני מקדיש את החבית. ב-12 מגיע לאוויר החבית, ב-12:01, אני מקדיש. אז בשעה שהמים הגיעו לאוויר החבית, אני אומר כאילו מונח, אני מניח, אני מדמיין שהמים מונח בחבית לפני הקדשה. וזאת תהיה פסול, לפי הספק של הגמרא. מה עם שני החילוקים? תמיד כשיש סתירה בין שני מקרים, אפשר לחלק בין התחום לבין המקרה. אז התחום תהיה החילוק בין הקדש לבין קיין, די מיוחד בהקדש והור אדומה. החילוק בפרטים תהיה כלי לגבי מקום, כן, חצר וכלי. אני רק אגיד כאילו מונח דמי כשיש מקום, חצר, אבל לא כשיש חבית. אז נצטרך לחפש תירוץ. אבל לפי איזה ראשון אין בכלל קשר בין הסוגיה בגיטין לבין הסוגיה שמה? רמב"ן. כי רמב"ן זה די מיוחד בקניין אוויר. אני לא מפעיל פיזיקה, אני לא מוריד חפצים כאילו מונח בקרקע. והרמב"ן, אני קונה באוויר. יש חידוש במסכת גיטין, דעין תת וקוף בית. לפי הרמב"ן החידוש הוא שיש קניין אוויר. מה הקשר בין זה לבין? מים על חבית לגבי פר אדום. לפי הרש, החידוש שיוצא מעין תת וקוף בית היא שלפעמים, לכל העלמה, אני מוריד חפץ בדרך למטה, כאילו הוא כבר נמצא בלמטה. אז ההיגיון הזה שייך לפר אדומה, מפרה. כן או לא, אבל שייך. ורמב"ן, האמירה של מסכת גיטין שבב מציע, היא אמירה כל כולה קניינית. קניין חצר הוא גם דרך אוויר חצר. כל דבר כנוס באוויר חצר, אפשר לקנות אותו. מה הקשר בין זה לבין מים? אתה לא קונה מים, אתה לא רוצה לקנות מים. אז סתם כדי יהודה שתראו את הפער, לא רק איזה מקרה ספציפית, אלא שאלה מה אתה מגדיר. אתה מגדיר דין מקניין, או אתה מגדיר דין במיקום חפצים. ואיך אתה ממקם חפצים. אוקיי? טוב. יש לנו שתי נקודות אחרונות, וזה וכך נדבר כמה דקות על הפרשה. השאלה הזאת, לפני שנגיע לרבא, כי גם אם רבא אף פעם לא היה מלא את שאלתו, צריכים להתייחס למחלוקת ראשונים, או שאי דרך להבין את הגמרא. בעצם, אם אני לוקח כמה צעדים אחורה, וזה מאוד מאוד חשוב, אז תלכו כמה צעדים אחורה איתי, כן? יש פה שאלה יסודית בקניין. האם קניין חצר הוא על ידי לאט לאט, שלב שלב. הוא דווקא דין של קרקע ורצפה, או שקניין חצר זה גם דין של אוויר. אנחנו נסגור את הרמב"ן, את הרש, את כל הדיונים, צריך להוציא איזו שאלה כללית. כשהתורה קבעה קניין חצר, כל הפסוקים שראינו, אם עשיתי מצא בידו הגניבה, ונתן בידה. יש חידוש של קניין חצר. נשכח איך החצר מייצג אותי, מדניין, מדנשיכות. כשאתה רק קובע חצר, מה הקניין? הקניין הוא דבר שנמצא בקרקע החצר כנולי, אלא שההלכתית גם דבר שנמצא באוויר נחשב, כאילו מונח בקרקע אם הוא בדרך ירידה בסופו לנוח. או שהתורה קבעה שיש קניין חצר, גם בחצר, גם באוויר, כפי שאמרנו בהתחלה. זאת אומרת, זה מחלוקת רמב"ן ברש. לפני שנתחיל לחשוב על רבא, מה זה קניין אוויר? קניין רצפה, מדומה, וירטואל? או קניין אוויר, כי חצר קונה גם באוויר. עכשיו אני מתחיל לחשוב. למה שאני אקפיד דווקא על רצפת החצר? הרי מה שהתחלנו, האמירה הראשונה היא מאוד אינטואיטיבית. מה ההבדל בין רצפה לבין אוויר? למה לא להגיד את הפשט של הרמב"ן? למה לא להגיד אוויר? מדובר שוב פעם בשמירה, יש כאן מחיצות, כי אחרת אין מה להגיד, אין מה לדבר. אז הדבר נמצא באוויר, הוא שמור, יש מחיצות, הרוח לא ינשב אותו, תנשב אותו. למה להגיד לא? הדבר, הדרך היחידה, בשבת אני יודע, כי בשבת יש לנו את ההבנה של זה. למה בחצר דווקא רצפה? זאת אומרת, בלשון הרש. למה להגיד כמו הרש? מה זה אומר לי הקניין החצר? זאת השאלה החשובה. מה אתם תגיד?
אתה לא איך אתה מבין את המעשה הקניין של חצר.
יפה, תגיד.
אם זה באמת כיד ממש, אז אם משהו מעל היד שלך לא קנית, אתה צריך לתפוס אותו. אם זה בתוך חצר ולא מונח הרצפה, אז לא עשית כלום.
אז אתה חושב שזה שוב פעם שאלה של נציגות. כי בעצם עברת לשאלה נציגות, אם זה יד או אולי נציגות משקבת, אבל תגדיר, תקדוח לעומק, מה הקניין, מה פעולת קניין, נשכח מה הקשר ביני לבין החצר. בוא נגיד שיש אדם שנקרא חצר, הוא יקנה לעצמו. מה יש הקניין של החצר? לא, איך זה עובר אליי? אז אני מחזיר אותנו לאותה שאלה, צריכים לחדד את השאלה, מה זה חצר? שמירת חפץ בתוך חצר, שחצר שומרת. אז אני הייתי אומר שהשמירה מתבצעת גם באוויר, בתנאי שיש בחיסל. או, עצם העובדה שחפץ נמצא בתוך החצר שלי, בתוך הלוקר שלי, בלי לדבר על מעשה שמירה, בלי... כל דבר, על פי הלכה שנמצא בתוך המקום שלי, בתוך הלוקר שלי, הופך להיות שלי. התורה מרחיבה, גם בלי מעשה קניין. יש פה קניין, בלי פעולת קניין. אין פה פעולת קניין. כל הזמן אנחנו מנסים להפוך קניין חצר לפעולת קניין, כמו משיכה, כמו מסירה, כמו הגבעה. אז מה הפעולה בחצר? כי אין אדם שפועל, יש איזו פעולת שמירה בסיסית, מבנית, בתוך החצר. האם לא מעניין אותי השמירה? זה מחזיר אותנו לסוגיה הקודמת. הבעיה של חצר משמרת זה לא חוסר שמירה, כי השמירה היא לא הקניין. הקניין הוא נוכחות החפץ בחצר. אבל נוכחות צריכה להיות שיוך, הביטוי שיש זה משהו כל הזמן, שיוך חפץ לאדם דרך הלוקר שלו. ולפעמים זה יקל עליי, אני לא צריך חצר משמרת מדין הקניין, אבל לפעמים זה יחמיר עליי. למשל, אתה זוכר לפני כמה שבועות שאלנו, לפי אותם ראשונים, הרמב״ם, שחצר סחור אינו קונה. למה חצר סחור אינו קונה? הוא חצר שלי לחצי שנה. הוא מבצע פעולת שמירה עבורי. למה חצר סחור לא קונה? אז אמרתי לכם, כי החצר הוא לא מבצע קניין, החצר הוא יוצר מציאות. חפץ בתוך הלוקר שלי, הוא שלי לפי התורה. וכדי להיות שלי, צריך להיות שלי בצורה מופגת. לא סחור ולא שאול לפי שיטת הרמב״ם שחצר סחור. האם אנחנו מגיעים לאותה סוג שאלה? אם אני מדבר על פעולת שמירה, יש לכם את השמירה, כמו שיש שמירה בקרקע, יש שמירה באוויר. בתנאי שיש מחיסות גבוהות, אז החפץ לא יזוז לשום מקום. אבל אם אני אדבר על שיוך וחפץ בתוך הלוקר שלי, הוא צריך להיות מונח, סוג של שבת, סוג של קביעות, קבוע בתוך החצר שלי, עד שלא מגיע לרצפה, או פיזית, או הלכתית, כי ההלכה אומרת שאפשר לראות זאת כבר בקרקע, לא תהיה לי קניין. האם אנחנו מתקרבים לשאלה הזאת? או שתגיע בנוסח אחר, אבל... אני מחפש איזה נוסח איך להגדיר את המעשה קניין. לא להגדיר איך זה קשור אליי או לא קשור אליי, מה המעשה קניין של החצר. ואיזה סוג של קניין בחצר דורש דווקא קרקע ולא אוויר. יש פה איזו אמירה מאוד 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 יסודית על מעשה הקניין של החצר. שיש איזה מעשה קניין שדורש דווקא הנחה על רצפה, או אקטואלית, או מדומה דרך הכל העומד לנוח כמונח דמי, לפי הראש. אני מציע את זה כשאלה, אני נוטה לכיוון שלי, אבל אני גם מוכן לקבל הבנות אחרות, אבל יש פה חידוש עצום. הראש כאן מחדש בצורה עצומה, הרמב"ן, אוויר קונה, למה לא? למה לא להגיד כמו הרמב"ן? למה שלא תהיה קניין אוויר? למה להגיד שאני קונה רק בגלל שהוא ינוח במקום שלי? אוקיי. עכשיו, אם זה נסיים, שהבנו את קניין אוויר, אז עכשיו אפשר להתחיל מה היה הספק של רבא. באוויר שאין סופו לנוח, האם קנוי או לא קנוי. אוקיי, אני, בגלל שזה סוף השבוע, שבוע של קורונה, שבוע של שלג, שבוע של קור, אני אעשה את זה קל. האם מישהו יכול לחשוב מה הייתה שאלת רבא?
מצד אחד אני נכנס לאוויר של
החצר,
מצד שני זה
מעולם
לא הגיע
כך. כן. מה זה קניין אוויר? בסופו לנוח. אם אני סובר שקניין אוויר קונה מדין אוויר, אז מה אכפת לי? סופו לנוח, אין סופו לנוח. אם אני סובר שקניין אוויר זה... כי הוא בדרך ירידה, וכל דבר שבדרך ירידה, כי זה מונח, אז הוא בדרך ירידה, לא בדרך טיסה. זאת אומרת, אם אני שואל, כמובן צריכים לחשוב מה חשב הרמב"ן, מה חשב הרש"י, אבל אם אני מסתכל בסוגיה, מטיסה של 10,000 מטרים, מעל, אני מסתכל למטה על הסוגיה, אני רואה שיש שתי דרכים להבין קניין אוויר, והנפקמינה הכי גדולה תהיה כשאין סופו לנוח. כל קניין אוויר בשפה לנוח זה בגלל השפה לנוח. אז ואין שפה לנוח, אין שפה לנוח, ואתה לא יכול להגיד כאילו הוא נח דבר. אם יש קניין אוויר עצמאי, אז מה אכפת לי אם הוא שפה לנוח או אין שפה לנוח? אז רבא בעצם נכנס לכיתה ונתן את השיעור שנתתי תוך שעה בשתי דקות. תלמידים, אוויר של שפה לנוח, כי מונח דמי עליו, וכולם מבינו, אתה שואל מה זה קניין אוויר. הלאה, כן. השיעור הכי קצר בסוגיה, חוץ מהריף. הריף בכלל לא לימד את רבא, כי זה היה כל כך מובן. אחרי שהוא לימד עניין חצר, הוא הבין שהתלמידים יבינו מעצמם שזה הספק של רבא, בלי להזכיר את רבא. אבל רבא הזכיר ככה, תלמידים, שפה לנוח, כי מונח עליו, וכולם תוך שני אבינו, רבי, אתה בעצם שואל, מה אופי של קניין אוויר? כמובן, כך אני מבין את השאלה של רבא. השאלה אם הרמב"ן והרש גם יבינו את זה. אם הרמב"ן מכור, בוא נתחיל עם הרש. אם הרש מכור לצד שלו, אז איך הוא יבין את השאלה של רבא? אז ברש זה חצי צרה. מה שרש טוען שרבא ידע שיש קניין של כאילו מונח דמי, זה כבר בכיס מכל הסוגיות. אבל רבא שאל, אולי בנוסף לקניין חצר כאילו מונח דמי, אולי בנוסף יש דרך לקנות באוויר. אז הוא מעלה את השאלה, הם בנוסף לגישה שלי, כאילו הונח בקרקע, שהוא לא שייך באוויר שאין שפה לנוח, אם בנוסף לקח תהיה גם כן מנגנון של אוויר מצד עצמו, שיקנה באוויר שאין שפה לנוח. אז לפי הרש אני מבין מה שאל רבא. רבא הבין את כל הסוגיות בגיטין, ובבב מציע, כפי שאנחנו הבנו. שדין כאילו נח בקרקע, וזה לא תופס באוויר שאין שפה לנוח. רבא שאל, אם בנוסף יש עוד סוג עניין. השאלה מה יגיד הרמב"ן, כי לפי הרמב"ן יש רק מנגנון של אוויר, אני אף פעם לא מפעיל כאילו מונח, כי זה שיטת רבי עקיבא ורבי, אני לא אומר כאילו מונח דמי, זה רבנן. אז רבי עקיבא אין מנגנון של כאילו מונח, המנגנון היחיד זה אוויר מצד עצמו, אז מה הייתה שאלת רבא? אז מה הייתה שאלת רבא לפי הרמב"ן, תציע משהו, נכון שיש קניין אוויר, אבל... כן, מה התנאי? האם... מה מפריד בין גיטין ובב מציע לבין המקרה של רבא? בגיטין ובב מציע הוא באוויר, וכאן, בגלל שהוא בטיסה, והוא עובר ממקום למקום, והוא זורק, אם זה נחשב באוויר. מה נחשב באוויר? כמו שאמרנו לפי הרמב"ן, אם זה נחשב אוויר של החצר כשיש דבר מפסיק. גם כן ישנו, כשאדם זורק, אם זה נחשב אוויר או לא אוויר. נחשב באוויר החצר. אולי שאלה בקניין, איך להבין את הקניין אוויר של החצר אם יש קניין לבד. אז אני עדיין מודע שלפי הרמב"ן יש לחזור לרבא, איך תבין את רבא. אם אתה שואל את עצמי, כן, איך אני מבין את רבא, זאת הייתה, ככה נתיבות תורה, אני כמעט, אין אף מילה בשיעור שהחידודים על השלון, אבל כל הדיונים האלה כבר נמצאים בספרים. אז אם אתה שואל אותי, מה הייתה שאלת רבא, בדיוק שאלתנו, איך להבין קניין אוויר, נפקא מינה, אוויר שאין ספר לנוח. לפי הראש זה גם כן מתקפל. יש קניין כאילו הוא נחתם, זה הכל מתחרש, מתרחש, סליחה, בגיטין ובב מציע. שואל רב, אולי בנוסף יש קניין אוויר, גם באין ספר לנוח, שאתה לא יכול להפעיל את הכאילו הוא נחתם. הרמב"ן, מה הייתה השאלה? זה קצת יותר בעייתי. כן, אביעד?
אנחנו רואים שהשאלה היא משהו
שבתנועה,
אז מאוד
מובן ההשוואה להתגלגל. נכון, הבא בינה, כן, נכון. טוב, מתשתם בזה נעשה במשך. עכשיו, שיודעים מה הייתה הספיקה של רבא, או לפחות מה היה הנתונים של רבא, אז אפשר לחשוב מה הייתה הווה מילה מתגל, האם רבא עסק בהפקר, רבא עסק במתנה, אבל מי שחושב, יש סיכוי להבין את הגמרא, לפני שהוא מבין, כל פעם צריכים להבין את האטום, אחר כך האטום, את המולקולה, אחרי המולקולה, את היחידה, צריכים כל הזמן להתחיל מהשלב הכי אטומי אחרת, לא יכול להרכיב עליו, אין דרך להכיר. אוקיי, אז אנחנו נעשה את ההרכבה בראשון ושני, אוקיי? כמה דקות קצרות על הפרשה, ממש קצר. שלחתי לכם את